עכשיו איתכם שיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.
כל חי תמיד איתי כוחה.
שלום וברכה, פרשת מקץ. נתחיל קצת עם חנוכה. על הניסים אנחנו אומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. עכשיו, זה שהרבים ביד מעטים, זה באמת נס גדול. וזה שהגיבורים ביד חלשים, גם זה נס גדול. אבל מה הנס בזה שטמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך? וכי מי שעוסק בתורה, או מי שהוא טהור, או מי שהוא צדיק, חייב להיות פחות טוב מאשר מי שהוא טמא? למה הדגשה כאן בנס? אז על זה אמר הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, על פי הגמרא במסכת מעילה בדף י"ז. הגמרא אומרת שכשהיה פעם שלוש גזרות שגזרו הרומאים על עם ישראל, אחד, שלא ימולו את בניהם, שתיים, שלא ישמרו שבת, שלוש, שלא ישמרו טהרה. אז החליטו שרבי שמעון בר יוחאי הוא זה שייסע לרומא לטפל בעניין. הגיע רבי שמעון בר יוחאי לרומא, ובא לפניו שד שנקרא בן תמליון. והשד הזה אומר לו, הנה אני פה, באתי לשרת אותך, מה שאתה צריך תגיד לי, נטפל. בכה רבי שמעון בר יוחאי. למה הוא בכה? אמר, ומה השפחה של בית אבא, זאת אומרת הגר, כשהיא ברחה משרה אימנו, אז שלושה מלאכים באו לפניה. אני לא זכיתי רק שד שיבוא לעזור לי? הסביר פעם רב ניסים קרליץ, ומה הבעיה? אז הוא בא, אז בסדר, אז בא, העיקר שבא מישהו לעזור. ואתה רבי שמעון בר יוחאי בעצמו אומר, ויבוא הנס מכל מקום. כלומר, שד או לא שד, מה זה משנה? סוף כל סוף יבוא הנס. אז למה רבי שמעון בכה? אמר רב ניסים קרליץ, שרבי שמעון בכה מפני שיהודי צריך להגיד תמיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. וכשרבי שמעון ראה שאליו שולחים שד, אז הוא הבין שהוא עוד רחוק מלהגיע למעשי אבותיו, שהרי שפחה של בית אבא ככה זכתה. ואני, על כל פנים, רואים מפה שהנס שכשהוא נעשה על ידי מלאך, זה יותר טוב מאשר שהוא נעשה על ידי שד. זה יותר מהודר. ממילא כאן באו חכמים להראות לנו, לא רק שהיה כאן נס של גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, אלא היה כאן הידור של הנס. ומהו ההידור של הנס? היה כאן טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, זידים ביד עוסקי תורתך, שזה ההידור שבהידור שיכול להיות לנס. שעוסקי התורה על ידם בהנס, זה ההידור שבהידור של הנס. דבר נוסף, אנחנו שרים ביוונים נקבצו עליי, בסוף אנחנו שרים חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה, נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה. אז על זה סיפור מאוד מאוד יפה על הרב אריה שכטר, זכר צדיק לברכה, ואני אקריא את הסיפור. פעם אחת התלונן באוזניו יהודי שהוא מנסה להשיג את כבוד הרב, ואינו מצליח להשיג אותו זמן רב. רבי אריה היה יהודי של עשייה, וגם בשבת האחרונה בה התמוטט ונפל לחוליו ממנו לא קם, הוא שהה בכפר יונה במרתון של הרצאות ושיעורי תורה וחיזוק. אכן, קשה היה להשיג אותו, אבל לא בלתי אפשרי. אז רב אריה, יהודי עם לב ענק, ואת הלב הוא נתן לכלל ישראל, אמר לאותו יהודי שהתלונן שהוא לא משיג אותו, אמר, אתן לך מספר אחר. המספר הזה פנוי 24 שעות ביממה, כל מה שתרצה תוכל לבקש שם ותענה. היהודי כמובן התלהב, הוציא את הפלאפון שלו כדי לשמור את המספר הסודי. ורב אריה אמר, הנה המספר. הוא נמצא בספר תהילים בתפילת אשרי יושבי ויסחו, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז קרוב השם לכל קוראיו, אבל החיוג הוא רק לכל אשר יקראו באמת. זה וקרב קץ הישועה, יש לנו למי להתפלל, יש לנו למה להתפלל, ותמיד זמין, תמיד זמין, אין אפשרות שזה יהיה תפוס, ואין אפשרות שהמנוי אינו זמין. תמיד הוא זמין בשבילנו. פעם שלח לי הרב בן ציון סנה מארצות הברית, שדומה לזה, שהמספר של הקדוש ברוך הוא זה אפס, אפס, כלומר, אפס אחד, אבל מה ההמשך? אפס זולתו. השם אלוקינו, השם אחד. נאמר עוד מילה לגבי הנושא של פרשת מקץ. אנחנו השבוע הרי פרשת מקץ. אז דבר מאוד מעניין, כשהם ירדו למצרים לקנות אוכל, יוסף הכיר אותם, ואז הוא מתנקר עליהם, אל אחים שלו, והוא אומר להם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ. באתם, אתם מחפשים איפה, איך לכבוש את הארץ וזה. והם אומרים לו, מה פתאום? לא היו עבדיך מרגלים? אומר להם, כן, כן. מה זה לא היו עבדיך מרגלים? אתם מרגלים. אמר, לא, מה פתאום? יש לנו אח, נעלם לנו, באנו לחפש אותו, לכן. ואז אומר להם יוסף, טוב, אני לא מאמין לכם, אתם מרגלים, כנסו לכלא. אחרי 3 ימים הוא בא, אומר, תשמעו, את האלוקים אני אראה, אז אני מציע לכם ככה. אתם תעלו לאביכם עם התבועה שקניתם, ואחד מכם יישאר פה בכלא, עד שתביאו את האח הקטון שלכם, ותוכיחו שבאמת כל הסיפור שלכם הוא אמיתי. ואז מופיעות המילים, ויעשו כן. וזה פלא גדול, מה הם עשו? הוא הציע להם הצעה, ויעשו כן. עכשיו, אין להם פה מה לעשות. הם הרי יושבים בכלא. אז מה יש להם לעשות פה? אז ראיתי במדרש שהוא באמת אומר, ויעשו כן, הכוונה שהם הסכימו לעשות. ההצעה שלו התקבלה על דעתם. וזה הכוונה, ויעשו כן. כלומר, קודם, לפני כן הוא אמר להם, טוב, תשבו בכלא עד שתביאו את אחיכם. מה זאת אומרת? אז לזה הם לא הסכימו. למה הם לא הסכימו? מה, עד שיביאו את בנימין, בבית ימותו מרעב בינתיים. לכן הם לא הסכימו. עכשיו שהוא הציע להם, אתם כולכם תעלו לשלום אל אביכם. תיקחו את התבועה, אין בעיה. רק אחד תשאירו פה, תבחרו אחד מביניכם, הוא יישאר. או, אז הם הסכימו, ויעשו כן הכוונה שהסכימו. איפה למדנו שויעשו כן זה הסכימו? בפרשת בו ציוו משה ואהרון את בני ישראל לעשות את קורבן הפסח. ואז כתוב, ויעשו כן, אבל הם עוד לא עשו. כי הרי ציוו אותם ביוד בניסן, ואת הפסח הם הקריבו רק ביודלת. אז מה זה ויעשו כן? אלא כיוון שקיבלו על עצמם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו. אותו הדבר פה, הכוונה שהם קיבלו על עצמם לעשות. ואז מה? אז הם היו צריכים לבחור אחד מביניהם שיהיה בכלא. ואז הם לקחו את שמעון. מסופר במדרש ששמעון אמר, אני לא נשאר פה, לא מעניין אותי. לא נשאר. אז אמר יוסף להביא 70 גיבורים ממצרים. הביאו 70 גיבורים. הם הגיעו, נתן שמעון צעקה אחת, הם נפלו על הרצפה, רועדים מפחד. אמר יוסף למנשה, הבן שלו, תכניס אותו לכלא. ניגש מנשה, תפס אותו בצוואר, והכניס אותו לכלא, ונעל את הדלת. שמעון, מתוך הכלא, צעק לאחים שלו, זה מבית אבא. זה מבית אבא, כאלה כוחות, זה מבית אבא. אומר על זה אחד המפרשים, דבר נפלא. שמעון זה משל לכולנו, לכל עם ישראל. ולמה אנחנו נקראים שמעון? כי אנחנו צועקים והשם שומע אותנו ומושיע אותנו. אנחנו שמעון. וכשרוצים להכניס את שמעון לכלא, מביאים 70 גיבורים. 70 אומות העולם רוצים להתנכל לנו. ואנחנו נותנים צעקה אחת אל הקדוש ברוך הוא, והם נופלים, לא יכולים לעשות לנו כלום. אי, אחים יקרים, הבעיות שלנו מתחילות כשזה מבית אבא. כשאנחנו מתחילים לריב בינינו, ויש מאיתנו משתפים פעולה עם זה, ואיי, איי, איי. כשזה בא מבית אבא, אז אין לנו אפשרות. אז מצליחים להכניס אותנו לכלא. אז יכולים להכניס אותנו לכלא. כשזה בא מהגויים, אנחנו שמעון, צעקה אחת, השם שומע ומושיע אותנו. תראה איזה צעקה נתן מתתיהו, מי להשם אליי? והשם הושיע עוד, לא יאומן. כמה אנשים הם היו מול צבא של אימפריה, והם ניצחו. איך זה? כי אנחנו שמעון, כי אנחנו קוראים אל השם, והוא מושיע אותנו. אם רק זה לא בא מבית אבא, אם רק זה לא בא מתוכנו הבעיות, אז זה כבר עצוב מאוד. אנחנו יוצאים להפסקה ותכף נשוב. עכשיו נעבור קצת לפרשת השבוע שלנו, פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם, והנה עומד על היאור. יש במילה מקץ, בספר יקרה היא מפנינים של הרב נתנאל דבי מקריית אתא, יש בספר הזה רמז שהמילה מקץ רומזת לשלושת השאלות הראשונות שאדם נשאל בבית דין של מעלה אחרי מותו. מה השאלה הראשונה? מסע ומתן באמונה, זה מם. מה השאלה השנייה? קבעת העיתים לתורה, זה קוף. מה השאלה השלישית? ציפית לישוע, ראשי תיבות, מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים. אבל הוא מוסיף ושואל עוד שאלה. התוספות הרי שואל קושייה, גם בקידושין וגם ב... אומר התוספות, כאן כתוב שהשאלה הראשונה זה נסעת ונתת באמונה, והגמרה במסכת שבת, בדף למד א' אומרת, שבשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו נסעת ונתת באמונה, שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה, שאלה שלישית, עסקת בפריה וריביה, אז עכשיו רק שנייה. השאלה הראשונה זה, אומרת הגמרא בקידושין, אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה. אז על דברי תורה זה השאלה הראשונה, או נסעת ונתת באמונה זה השאלה הראשונה? על זה מתרץ הרב נתנאל דבי, אומר כך, כתוב בתנא דבי אליהו, פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, ומצעני אדם אחד והיה מלציץ ומלעיג דברים ובא כנגדי. ואמרתי לו, בני, מה אתה משיב לאביך שבשמיים ליום המשפט? כלומר, אתה מתלוצץ, אתה לא לומד. מה תגיד על זה? אמר לי, רבי, יש לי דברים שאני משיב לאבי שבשמיים ליום המשפט. אומר אני לו, בינה ודעה לא ניתנו לי מן השמיים. אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? אמר לי, צייד אני. אמרתי לו, בני, מי אמר לך שתביא פשטן ותאגידנו מצודות ותשליחנו לים ותעלה דגים מן הים? מי לימד אותך את המקצוע הזה? אמר לי, רבי, בזה בינה ודעת נתנו לי מן השמיים. אמרתי לו, בני, ומה להשליך מצודות ולהעלות דגים מן הים ניתנה בך דעה, בינה ודעה? דברי תורה שכתוב בה כי קרוב אליך הדבר מאוד, לא ניתנו בך בינה ודעה. מיד היה מתענח והיה מרים קולו והיה בוכה, ואמרתי לו, בני, אל ירע לך, אלא שאר בני אדם שהם משיבים באותו עניין, מעשה ידיהן מוכיחין עליהן. זאת אומרת, על ידי זה שאדם מתפרנס, על ידי זה יהיה עליו תביעה, למה לא למדת? אם כן, זה אומר הרב דבי, זה הפשעת. שאלה ראשונה שואלים אותו באמת בדברי תורה, אבל כדי שלא יהיה לו תירוצים, שואלים אותו קודם כל, נסעת ונתת באמונה, פרנסה היה לך, אה? אז אם פרנסה היה, אז יש לך שכל, אז למה לא למדת? על כל פנים, מקץ, ראשי תיבות, מם, זה מסע ומתן באמונה, קוף, קבעת עיתים לתורה, וצדי, ציפית לישוע. עכשיו, פרעו חולם, והחלום הראשון זה עם פרות. פרות רזות עולות מן היאור, ואחריהם עולות פרות שמנות, ותאכלנה הפרות הבריאות, סליחה, הפרות הדקות, ואת הפרות השמנות. אחר כך הוא חולם, חלום שני, והפעם שיבולים, שיבולים ריקות, שדופות קדים, ואחריהם עולות שיבולים מלאות, ותאכלנה, לא ותאכלנה, ותבלענה השיבולים הדקות את השיבולים המלאות. אז מעניין מאוד, אצל הפרות כתוב שהם אכלו אותם, ואצל השיבולים כתוב שהם בלעו אותן. כך שואל הרב סנדומירסקי בספר כיום יאיר. עונה הרב סנדומירסקי דבר נפלא. אחרי כן כתוב שהרעב התחיל והיה על פני, על כל פני הארץ. רש"י מסביר מי זה פני הארץ. פני הארץ זה העשירים. משמע שהעשירים התחילו לסבול עוד לפני העניים, וזה פלא. איך יכול להיות שהעשירים סובלים? בדרך כלל העשירים יש רזרבות, ויש להם כסף, והם משיגים. העניים צריכים לסבול ראשונים. עונה על זה רב זלמן סורוצקין. העניים הם בדרך כלל לא מפונקים. ומה שקרה פה הרי, בני מצרים הלכו לפרעה וצעקו, תן לנו אוכל. אמר להם, לכו ליוסף. אמרו לו, יוסף רוצה שנעשה ברית מילה? אמר להם, ולמה לא אגרתם תבועה בעצמכם? אמרו לו, אגרנו, אבל הכל נרכב. אמר להם פרעה, אז לכו תעשו ברית מילה, כי אם הוא גזר על התבועה ונרכבה, מה יהיה אם יגזור עלינו ונמות? הווה אומר, התבועה נרכבה פתאום. עכשיו, עניים שרגילים לאכול גם דברים, מה שנשאר, וכל מיני דברים לא מי יודע מה, אז עדיין יכלו לאכול מזה. לעומת זאת, העשירים, הם היו מפונקים, אז אין להם מה לאכול, ולכן הרעב היה על כל פני הארץ. עוד לפני שהעניים סבלו, העשירים סבלו, כי הכל התחיל עם ריקבון. ממילא אומר הרב סנדומירסקי בספר כיום יאיר, אתה מבין מה שקרה פה? הפרות נשארו לחיות, אז הם רזו, אז שחטו אותם, אז מכרו אותם, אבל זה נקרא, ותאכלנה, אוכלים לאט לאט. לעומת זאת, השיבולים, ותבלענה, כיוון שזה נרכב פתאום בבת אחת, אז מתאים פה המילה ותבלענה ולא ותאכלנה, וזה הפתרון של החלום. עכשיו, באו כל אלה לפתור לו את החלום, כל החרטומים, ולא הצליחו לפתור, ואז פרעה, ואז נזכר שר המשקים, הוא בא אל פרעה ואומר לו, את החטאי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדה, והייתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו חלמנו, ושם איתנו, נער עברי, עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר, והיא כאשר פתר לנו כן היה, אותי ישיב על קני ואותו תלה. הווה אומר שיש לנו פה פותר חלומות נפלא. אלא מה, בא רשי ואומר, ארורים הרשעים שאין טובתן שלימה. הרשע הזה, גם כשהוא כבר מזכיר את יוסף, אחרי שנתיים, הוא סוף סוף נזכר בו, אבל מזכיר אותו בלשון ביזיון. מה הוא אומר? ושם איתנו נער. מה זה נער? שוטה ואינו ראוי לגדולה. עבד, וכתוב, עברי, מה זה עברי? שאפילו את שפתנו הוא לא מדבר. ועוד בנוסף, הוא עבד לשר הטבחים, וכתוב בנימוסי מצרים, שאין עבד יכול להיות שר. אז זהו, זה הרשעות של אותו שר המשקים. השאלה הגדולה זה ככה. א', אתה אומר שהוא לא מבין מצרית, אז איך הוא ניהל את הכלא? איך הוא ניהל את הבית של פוטיפר? והכי גרוע מהכל, איך הוא פתר לך את החלום? איך הוא פתר לך את החלום? הוא לא מבין מצרית. אז איך דיברת איתו בצרפתית? איך אתה יכול להגיד שהוא לא מבין? צריך לומר כנראה, שהוא מבין לדבר, אבל לא ברמה של שער, שצריך לדבר תקני ושפה יפה וגבוהה. ככה צריך לומר לכאורה. אבל אולי אפשר להסביר גם אחרת. אתם יודעים, בעצם יש כאן פלא גדול על השר המשקים הזה. מה אתה חושב לך? באמת, מה אתה חושב לך? מאיפה אתה מכיר את יוסף? כולה אתה מכיר אותו רק מהכלא. ומה ראית בכלא? הגיע בן אדם משום מקום, יושב בכלא ויש לו מפתחות של כל בית הכלא, כולל המפתחות החיצוניות של השער החיצוני. שער הראשי. לא רק זה, הוא מורשה חתימה, אין שר בית הסוהר יודע איתו מאומה. הוא מורשה חתימה, מגיע תנובה, אנג'ל, הוא נותן צ'ק עם חותם. יש מריבות בין האסירים, הוא פותר את הבעיה, הוא מפשר בין הצדדים. עכשיו אתה מבין, מדובר פה על חברמן, אדם נאמן, הגון, אין כמו הוא. יותר מזה, כשאתה חולם חלום, ואתה הולך עם האף בחצי התורן, היחיד ששואל אותך מה קרה זה יוסף. כלומר שיש לו גם לב טוב, ואכפת לו והוא רגיש. ואז הוא פותר לך את החלום, ואתה בעצמך אומר שהוא פתר כמו נביא, והיא כאשר פתר לנו כן היה, אותי הישיב על קני ואותו תלה. מה אתה מגיע למסקנה מכל זה? שהוא שויטה ואינו ראוי לגדולה? אז מי פה השויטה? זו קושייה חמורה מאוד, ומתרצים שמה שקרה ככה זה כשיוסף פתר לו את החלום ואמר לו כי אם זכרתני איתך והזכרתני אל פרעו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבית הסוהר. אז אמר לו שר המשקים, בטח שלא עשית כלום. בטח שלא עשית כלום. אתה סתם יושב, אה? כל מי שיושב פה, תשאל אותם אחד אחד, אף אחד לא עשה כלום. למה אתה מספר לי סתם סיפורים? אמר לו יוסף, תאמין לי, נשבע לך, לא עשיתי כלום. אמר לו, אתה יודע מה, ועוד ספר לי מה לא עשית. אז הוא אמר לו, הייתי עבד. עשיתי מה שביקשו ממני, ספונג'ה, מה שצריך. ויום אחד באה אליי אשתו של השר, והתחילה להגיד לי שאני אסתכל עליה. אמר לו, מה אתה אומר? נו, ו... אמר לו, לא הסתכלתי עליה. אמר, למה לא? מה זאת אומרת, למה לא? אישה של מישהו אחר. אמר לו, מה, אתה רציני? כאילו... אמר לו, בטח שאני רציני. אמר לו, טוב, נו, אז מה היה ההמשך? אומר לו, אז היא אימה עליי שאם אני לא אסתכל עליי, תוציא לי את העיניים. אומר לו, נו, אז מה עשית? אומר לו, אני לא הסתכלתי עליה, אמרתי לה שהשם פוקח עברים. אמר לו, באמת ככה היה? אמר לו, כן, נשבע לך, ככה היה? אומר לו, שר המשקים, תגיד, יש לך פה איזה אקמול, איזה אדוויל, משהו. אתה עושה לי כאב ראש עם השטויות שלך. נו, מה היה אחר כך? אומר לו יוסף, אחר כך היא אימה עליי שהיא תשים לי משקולות על הכתפיים ואני אלך כפוף כל החיים. נו, אז מה עשית? נו, אז אמרתי לה שהשם זוקף כפופים. נו, ואחר כך? אומר, ואחרי זה היא אימה עליי שתשים אותי בכלא. אז אמרתי לה שהשם מתיר אסורים, ומאז אני כבר יושב פה 10 שנים. אמר לו, אני שומע אותך, אתה באמת זקוק לרחמים. אני אדבר בשלך. ואז כשהוא בא לפרעה, הוא אומר לו, תשמע, פגשתי שם בן אדם סופר אינטליגנטי. 70 שפות הוא יודע. בן אדם חכם, בן אדם חברמן, נאמן, כל המילים שאתה רוצה. רק דבר אחד, כזה אידיוט אתה עוד לא פגשת. הבן אדם לא יודע לנצל הזדמנויות. הוא לא מסתכל, הוא לא עוזר, איזה מין בן אדם זה? תשמע, הוא שויטה, ואינו ראוי להיות חבר להיות לגדולה. הוא לא ראוי לגדולה. למה? הוא לא יודע לנצל הזדמנויות. אפילו את שפתנו אינו מכיר. איזה שפה? שפה של פוליטיקאים. אומרים שאם פוליטיקאי אומר לך כן, הוא מתכוון אולי. ואם הוא אומר לך אולי, הוא מתכוון לא. ואם הוא אמר לא, אז הוא כנראה לא פוליטיקאי. את השפה שלנו הוא לא מכיר. לפני שבועיים, בסוף פרשת וישלח, היה כתוב שם על שכם בן חמור. הוא לקח את דינה, ואז הוא שולח את אבא שלו לדבר עם יעקב ובניו. בא אבא שלו, אומר, תשמעו, שכם בני, חשקה נפשו בדינה ביתכם, תנונה אותה לא לאישה. אז מה הם אמרו לו במרמה? אם אתם תמולו, אז אנחנו מסכימים להתחתן איתכם, אבל יש לנו תנאי. את בנותיכם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן לכם. כלומר, אנחנו נחליט איזה בת משלכם לקחת, ואנחנו ניתן רק אם אנחנו נסכים את הבנות שלנו. את בנותיכם ניקח לנו לנשים, ואת בנותיכם, ואת בנותינו ניתן לכם, אנחנו ניתן. רק דבר אחד, תעשו ברית מילה. נו, מה עושה שכם בן חמור? איך מוכרים כזה הסכם לעיר שלמה? אז הם באו ואמרו, תשמעו, האנשים האלה, אתם יודעים מי האנשים האלה? זה אברהם, יצחק, יעקב, הבנים שלו. כולם עשירים גדולים, גיבורים גדולים. אז האנשים האלה, ניהלתי איתם שיחות חשאיות במשך תקופה ארוכה מאוד. ועכשיו השיחות הבשילו, ואני שמח לבשר לכם שהאנשים האלה שלימים הם איתנו. וישבו את הארץ, ויסחרו אותה. ואל תדאגו, הם לא השתלטו לנו על השוק, כי הארץ היא רחבת ידיים לפניהם, אפשר לפתח את השוק מאוד. וכשהם יכניסו פה את המיליארדים שלהם, אתם רק תרוויחו מזה. ועוד דבר, את בנותיהם ניקח לנו לנשים, אנחנו ניקח. ואת בנותינו ניתן להם, אנחנו נחליט אם לתת להם. כלומר, הפוך ממה שסיכמו איתו. מה ההמשך? אך בזאת יאותו לנו האנשים בימו לנו כל זכר כאשר הם נימולים, אבל זה שום דבר, נו, העיקר תראה איזה תוכנית כלכלית, חברתית, מה אתה מדבר? וכולם רצו למול. זה פוליטיקאי. אומר על יוסף, הוא שויטה, אינו ראוי לגדולה, את שפתנו לא יודע. ככה מדברים? לא, לא הסתכל, לא הסתכל, מה לא תסתכל? תסתכל, תנצל את ההזדמנות שלך. את שפתנו, את לשוננו, אינו מכיר. אנחנו יוצאים להפסקה ותכף נשוב. עכשיו נתקדם עוד קצת. באים האחים למצרים, אחרי שנודע שאפשר לקבל סחורה, אפשר לקבל חיטה במצרים. מגיעים האחים למצרים, ואז יוסף מתנקר אליהם ומתחיל להגיד להם, מרגלים אתם. ואז הם אומרים לו ככה, ויאמרו, 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד. והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. עוד פעם, 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד. והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. עכשיו, כשהם עולים חזרה לאבא שלהם, הם מספרים לו, אבל משנים את הסדר, וככה הם אומרים ליעקב. אמרנו לו, 12 אנחנו אחים. האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען. אז כמה שינויים הם עשו פה? דבר ראשון, ליוסף הם אמרו, 12 עבדיך אחים אנחנו, ולאבא שלהם הם אמרו, 12 אנחנו אחים. ליוסף הם אמרו, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. ולאבא שלהם הם אמרו, האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען. הפכו את הסדר. אז אומר הרב יעקב ישראל שטיינהויז, דבר יפה מאוד. הוא אומר, הם הרי רצו לבקש רחמים מיוסף. אז מה הם אמרו לו? 12 עבדיך, אחים אנחנו. האחווה שולטת אצלנו, ואנחנו אנשים הגונים, אחים, אוהבים, והנה הקטון את אבינו היום. אתה שואל למה אנחנו רק 10 פה? אז תדע לך שהקטן נשאר עם אבא, והאחד נבח נעלם, מה לעשות, מה לעשות. אבל כשהם הולכים לספר את זה לאבא שלהם, הם לא יכולים לספר לו, האחווה פה שולטת, הוא הרי יודע מה קרה, הוא יודע כמה קנאה היה עם יוסף. לכן ליעקב הם אומרים, אמרנו לו 12 אנחנו אחים, אנחנו 12, ובפועל אנחנו מבחינה ביולוגית אנחנו אחים. האחד איננו, כי יוסף, אנחנו, אתה יודע שהוא לא נמצא, והקטן היום את אבינו. ליוסף הם מכרו, השתדלו למכור לו שאנחנו אחים, תרחם עלינו, אנחנו אנשים טובים, אנחנו אנשים הגונים. עכשיו, מה יוסף עשה? הוא מאשים אותם בריגול. מה הוא רצה להרוויח בזה? התשובה היא, יוסף עשה חשבון, אני רוצה לעשות איתם תרגילים כדי שיחזרו בתשובה. אבל מה יהיה אם הם יצאו מפה ויתחילו לשאול ברחובות, תגיד, מי זה המנהיג המשוגע הזה? מי זה המלך שלכם? זה יהיה נורא והיום. זה יהיה נורא והיום. מה אני אגיד? עשה להם תרגיל, אמר להם, אתם מרגלים. ומה עושה מרגל? שואל שאלות ברחוב. אז אם אני אראה שאתם שואלים שאלות, אז זה יהיה הוכחה שאתם באמת מרגלים. לכן הוא אמר להם, מרגלים. ואז אף אחד לא ישאל מאיפה הוא, מה הוא, כי אם הם היו שואלים, ברור שהיו אומרים להם שהוא מארץ כנען. ואז היה סוגר לו את כל התוכניות שלו. ואז הוא מכניס את שמעון לכלא, לא את שמעון, את כולם לכלא. אחרי שלושה ימים הוא אומר להם, טוב, זאת עשו ויחיו, את האלוקים אני אראה, ואתם תעלו לאביכם, ורק אחד שלכם יישאר פה. מי? שמעון. למה דווקא שמעון? אז רשי אומר, הוא רצה להפריד אותו מלוי, כי אלה כשהם ביחד הם מסוכנים. אומרים חז"ל במדרש, שמעון, כשיוסף אמר שהוא מכניס אותו לכלא, אמר שמעון, אני רוצה לראות מי יכניס אותי לכלא. מי? יוסף קרא ל-70 גיבורים מהגיבורים שהיה לו שם. הם הגיעו, ורצו להכניס את שמעון לכלא, אז שמעון נתן צעקה אחת, וכל הגיבורים האלה נפלו על הפנים, נשרו להם השיניים, בלגן. אמר יוסף למנשה, לבן שלו, תכניס את שמעון לכלא. מנשה תפס אותו בצוואר, הכניס אותו לכלא, וסגר את הדלת. מתוך הכלא צעק שמעון לאחים שלו, זה מבית אבא. זה מבית אבא. הוא הבין שגבורה כזאת זה לא גבורה פיזית, זו גבורה רוחנית. זה מבית אבא. עד כאן המדרש. בספר ילקוט שמעוני, לא ילקוט שמעוני, מדרש שמעוני, מדרש שמעוני של הרב דיסקין, אומר על זה דבר שהוא מוסר לכולנו, מוסר נפלא וכואב. אומר המדרש שמעוני, אומר הרב דיסקין, 70 גיבורים לא יכולים להכניס את שמעון לבית הכלא. מי זה שמעון? זה כל עם ישראל. כי עם ישראל כולו יודע שכשאנחנו צועקים אל השם, השם שומע. ו-70 אומות העולם לא יכולים לעשות לנו שום דבר. אנחנו צועקים, השם מציל אותנו, כך היה, כך יהיה, כל הזמן. מתי הבעיות הגדולות מתחילות? כשזה בא מבית אבא. כשזה בא מבית אבא, כשאנחנו מתחילים לריב אחד עם השני, וכל אחד הולך להלשין על השני. בית אבא זה כואב. כשזה בא מבית אבא זה כואב. מבית אבא יכולים להכניס אותנו לכלא. זה כן. מבית אבא יכולים לעשות לנו את הצרות האמיתיות. אם אנחנו היינו אחד עם השני שלימים, לא יכולים לעשות לנו שום דבר, כי אנחנו צועקים והשם שומע. בכל אופן, הם חזרו אחר כך חזרה למצרים, והם באים אל יוסף, ויוסף אומר להם, אוי, 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 טוב מאוד שבאתם, מה שלום אבא שלכם הזקן, הוא בסדר, יפה מאוד, והכל טוב, הכל טוב, בסדר, בוא נשב לאכול. הם יושבים לאכול, הוא מושיב אותם, לפי הסדר שלהם, ראובן, שמעון, לוי, כאילו הוא קורא את זה בגביה, והתמאו האנשים. ואז הוא אומר לבנימין, טוב, לך אין אמא, לי אין אמא, נשב אנחנו, שנינו ביחד. כל זה קורה, והם עוד לא תופסים שזה יוסף. זה מדהים. כל זה קורה, והם לא תופסים שזה יוסף. אחרי האוכל, אומר יוסף, טוב, אז תלכו, שלום. הבוקר אור והאנשים שולחו הימה וחמוריהם, ויוסף אמר לאשר על ביתו, לך תתפוס אותם, את הגביע. מה אתה אומר, האנשים שולחו הימה וחמוריהם? מה זאת אומרת? הימה וחמוריהם? התשובה היא, הרי אנחנו יודעים שחמורו של רבי פנחס בן יאיר לא אכל דבר לא מאוסר. יש במדרש שהיה מזכיר את החמור שלו, והאם היו שמים כסף מיותר על החמור, החמור לא היה זז, רק בדיוק את הכסף של הסחירות, אז החמור היה הולך הביתה. מה עשה יוסף? הוא שם על החמור את הגביע, הוא אמר, תן להם ללכת, עכשיו בוא נראה אם החמורים שלהם הולכים, סימן שמן השמיים מסכימים איתי. הבוקר אור והאנשים שולחו הימה וחמוריהם, או... אז מן השמיים מסכימים לכל התרגיל הזה. לך תתפוס אותם. הסבר נוסף. הרי כתוב שכשהם הגיעו, אז יוסף אמר לאשר על ביתו, תבוח טבח ואכן. מה זה תבוח טבח ואכן? זה היה ערב שבת, אז הוא אמר תשחט ותכין לשבת. אז יוצא שמתי הם אכלו עם יוסף? ביום שישי בערב, בליל שבת. עכשיו, בבוקר למחרת זה שבת. אומר יוסף, אני רוצה לדעת האם אני מעכב אותם פה, זה על חשבון פיקוח נפש של אבא שלי, או של אנשי ביתם, או שזה לא עד כדי כך. איך אני אדע? אני אראה אם הם הולכים בשבת. עכשיו, עצם זה שהם הולכים, זה לא ראיה, כי יכול להיות שהם פוחדים ממני, וזה מבחינת פיקוח נפש הם רצים. אבל אם זה לא, אם זה היה פיקוח נפש מוחלט, אז הם היו הולכים ולא נעצרים. אבל אם הם הולכים פחות מ-2,000 אמה, אז אני אדע שזה באמת לא פיקוח נפש, ואני יכול לעצור אותם. לכן הבוקר אור והאנשים שולחו אימה וחמוריהם, אימה הלכו, לא ירחיקו, לא ירחיקו, אז הוא עצר אותם, ולקח מהם את הגביה. עוד דבר מסבירים לפי זה, הוא לא רצה שהם ירחיקו, כי אם הם יגידו כבר תפילת הדרך, ברור שלא תהיה לא שליטה עליהם, כי הם כבר התפללו. לכן הוא עצר אותם לפני שירחיקו, לפני שהם אמרו תפילת הדרך, אז הוא יכול לתפוס אותם ולקחת אותם. מה נאמר ומה נדבר? האלוקים מצא את עוון עבדיך, כך אמר יהודה. הננו עבדים. אוי אוי אוי, האלוקים מצא את עוון עבדיך. הקדוש ברוך הוא יסלח וימחל ויושיע אותנו כמו בימים ההם בזמן הזה, שנזכה לראות ניסים ונפלאות ולטובה אות במהרה בימינו שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.
כל חי תמיד איתי, כל